כלומר, עד לכאן ראינו את האידיאל הגדול, ראינו את הפירוד בין שתי האידאות באופן עקרוני, כלומר, פוטנציאל הפירוד, ועכשיו הרב, אם אפשר לומר, מכניס אותנו יותר לממד המעשי, כיצד הופיע הקשר בין שתי האידאות במהלך ההיסטורי של עם ישראל, והרב כאן מזכיר ארבע תקופות, שאנחנו כרגע ננסה לחלק אותן לשתי תקופות. אז בואו נקרא. אמנם קמו לה אחרי אשר נאספה ההערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות, גואלים ומושיעים, אשר עזרו העזר מעט והסמכו בנפילתה. ולפעמים הופיעו גיבורי אל אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה והקשרו עוד בצרור חייה. במרום ההורה של הרעיון האלוקי, לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה, בבניין הבית הראשון, בהדר תפארת כבודו ועוז החיים שהתגלה בו, בהבעת עושר האידאה האלוקית והלאומית המשולבות זו בזו, בהתאמה הרמונית וקיימה, סיארה והשלמותה. ואז היה קיים הירח ושלמותו. אז באותה תקופה הקצרה בכמותה והארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים, כפי עצם טבעה וסיפוקה הפנימי, ותינק זיו אדרה מהרעיון האלוקי הטהור. העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף יפה ואומץ אל הרעיון האלוקי, שממנו יצא אז בבהירותו התוכן הלאומי. והמחשבה האלוקית בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו. והתרומם על במותי השירה החיה האלוקית ועל מרומי פר החיים, הדר הגדולה הלאומית וזיו אהבה הטהורה והרעננה. לא היה העולם כולו כדאי כיום שניתן בשיר השירים מישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אז אם כן, מזכיר כאן הרב ארבע תקופות. התקופה הראשונה דור המדבר. התקופה השנייה קורא להרב דור הפלאות. התקופה השלישית קורא להרב הופעת גיבורי אל. התקופה הרביעית תור הזהב וימי שלמה בית המקדש הראשון. אנחנו נחלק את התקופות באופן כללי מאוד לשתי תקופות. תקופת המדבר והתקופה שאחרי המדבר. כלומר, כיצד הופיע הקשר הזה בין האידאה האלוקית לאידאה הלאומית במהלך ההיסטוריה של עם ישראל? אומר הרב באופן כללי מאוד, הקשר הזה הופיע בשני אופנים, בשתי צורות. הייתה הופעה שנקראת דור מדבר, והייתה הופעה שנקראת גואלים ומושיעים, תקופת השופטים, אחר כך גיבורי אל, תקופת המלכים, אחר כך שלמה המלך, בית המקדש, תקופות שונות. אבל בכל אופן, התקופות האלה מחולקות לשתי קטגוריות, נקרא לזה ככה. תקופה שהרב קורא לה הערה עליונה, והערה עליונה הזאת הפסיקה, ואז הופיעה המציאות של גואלים ומשיעים, וישפוט 40 שנה ותשקוט הארץ 40 שנה וכו'. וישמחוה בנפילתה. יש מציאות של הערה עליונה, ויש מציאות של שמיכת הנופלים, או הקמת הנופלים וכו'. על זה הדרך. מה ההבדל בין שתי התקופות? או נגיד את זה במילים יותר פשוטות. כיצד מופיעה האידאה האלוקית בתוך האידאה הלאומית במהלך ההיסטוריה של עם ישראל? אומר הרב, הקשר בין שתי האידאות מופיע בשתי צורות. או בצורה שנקרא לה נס, או בצורה שנקרא לה טבע. כלומר, ההבדל בין דור המדבר, חוץ משנת ה-40 שהייתה המעבר, לבין הדורות שאחרי דור המדבר, בין באי המדבר לבאי הארץ, ההבדל בין שתי התקופות היא תקופת הופעת הנס והופעת הטבע. נגד זה אחרת. כל זמן שעם ישראל חי במדבר, עם ההתנהלות, עם האופי המדברי, עם האופי האלוקי במדבר, אופי ההתנהלות האלוקית במדבר, ברור שהאידאה האלוקית מופיעה בתוך האידאה הלאומית, וגם כשיש משברים, המשברים האלה ברי פתרון, כי האלוהים איתנו. תמיד יש בער. אין מים? מקים על הסלע, יוצאים מים. נכון שצריך לעשות איזושהי פעולה כדי שיצאו מים, אבל זאת פעולה זניחה. בעירה של מרים הולך איתנו, יש מלחמה, ענני הכבוד מגינים עלינו. זהו. יש מציאות כזאת של הנהגה אלוקית ברורה בתוך ההנהגה הלאומית. היתרון של הנס, שההנהגה האלוקית היא מופיעה, היא ברורה, היא מתמידה. ברגע שעם ישראל מתנהג כשורה, רואים מיד את התוצאה. ברגע שעם ישראל חוזר בתשובה, רואים מיד את התוצאה. והקדוש ברוך הוא תמיד שומר, אם אפשר לומר, איזשהו נפח כזה, שגם כשאנחנו סוטים, האמת, האידאה האלוקית תופיע בתוך המציאות. החיסרון של התקופה הזאת, שאנחנו לא שותפים, שאין בחירה חופשית, שזה לא בא בדרך הטבע. בממד השני, הממד של הטבע, החיסרון, שלפעמים יש נתק, יש פירוד. וכשיש פירוד נראה חס ושלום, שהפירוד הזה הוא מוחלט, שהפירוד הזה הוא טוטלי, שהפירוד הזה לא יכול בסופו של דבר להתחבר שוב. היתרון של התקופה הזאת של הטבע, שאנחנו פועלים, שאנחנו עושים, שאנחנו שותפים, שאנחנו מגלים את האידאה האלוקית בתוך האידאה הלאומית, לא הקדוש ברוך הוא מגלה את האידאה האלוקית בתוך האידאה הלאומית. אולי ניתן ככה דוגמה פשוטה. כשעם ישראל היה במדבר, וצריך לגלות אידאה אלוקית בתוך אידאה לאומית, ניקח דוגמה פשוטה, אולי הדוגמה הטובה ביותר. עם ישראל צריך להכין את עצמו להיכנס לארץ ישראל. מצד האמת, אומרים חז"ל, עם ישראל לא צריך לשלוח מרגלים כדי לבחון האם ארץ ישראל מתאימה וכיצד כובשים. ככה מסביר המלבים ועוד מפרשים, עם ישראל היה צריך להיכנס לארץ ישראל בדרך הנס. ומלחמת יריחו כמלחמה ראשונה היא מעידה על זה. תוקעים בשופרות, נופלת החומה, כובשים את יריחו. זהו. זה סדר ההופעה. ברגע שיש כאלה שלא מאפשרים לאידאה האלוקית להתגלות בתוך האידאה הלאומית, כלומר עשרת המרגלים וכל העם שבוכה באותו לילה, הפתרון הוא חד משמעי. כל דור המדבר לא נכנס לארץ ישראל. 40 שנה נאנשים לסלוב במדבר כנגד 40 יום. וקם דור חדש, שהוא הדור שיכנס לארץ ישראל. אתם לא רוצים לגלות את האידאה האלוקית בתוך האידאה הלאומית במדרגת הנס? אז אתם לא תהיו פה. הכוח שהיה לכם בידיים לא יהיה יותר, איננו. כלומר, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית במדבר הלכו שלובות זרוע זו בזו. עד כדי כך שמי שהתנגד לחיבור בין האידאות, מצא את עצמו מחוץ למגרש, מחוץ למשחק. פשוט מאוד. אבל כשאנחנו נכנסים לארץ ישראל וחיים במדרגת הטבע, זו הופעת חיים אחרת לגמרי. אנחנו חיים בתקופה, אין ספק לצרינו הגדול, אנחנו חיים בתקופה שבה שתי האידאות האלה כביכול מנותקות, ויש כאלה שבאידאה רוצים לנתק את שתי האידאות. נו, לא רואים תגובה. לא רואים תגובה אלוקית חד משמעית. לא רואים תגובה ברורה. לכאורה נראה שעד רבה, הפירוד הזה אפילו יכול להצליח, ואולי החיבוך חס ושלום מפריע, כי זה יותר מדי משיחי, ויותר מדי טוטלי, ויותר מדי מוכלל, וזה לא מתחשב במציאות המשתנה, וכו'. כלומר, יש כאן שתי תקופות של הופעת אידאה אלוקית בתוך אידאה לאומית. התקופה נקרא לה הניסית, והתקופה הטבעית. אין ספק ששתי המלחמות הראשונות על ארץ ישראל, הן בעצם שתי המלחמות שמסמלות את שתי התקופות האלה. מלחמת יריחו היא מלחמת הנס. מלחמת העי היא מלחמת הטבע. ולכן נכשלנו בפעם הראשונה במלחמת הטבע. חשוב ששתי המלחמות הראשונות בארץ ישראל יהיו באופן הזה. חשוב שהמלחמה הראשונה תהיה מלחמת נס, כדי שנבין שגם כשנפעל בטבע הכל הוא נס. וחשוב שכשאנחנו פועלים בטבע, נדע שאנחנו פועלים בטבע מתוך מלחמת הנס. אז חשוב שמלחמת יריחו תהיה המלחמה הראשונה כדי לגלות שגם הטבע הוא נס. וחשוב שמלחמת העי תהיה מלחמה השנייה, כדי לברר לנו שאנחנו צריכים לעבוד בטבע. אבל נקודת המוצא היא נס. ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת, כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל. זה הסדר. ולכן אנחנו שואלים את עצמנו באופן כללי מאוד. כיצד הופיעו שתי האידאות האלה במהלך ההיסטוריה? הופיעו בשני אופנים שונים, בשתי צורות שונים. הייתה תקופה שבה החיבור היה ברור, החיבור היה משמעותי, ואם החיבור הזה לא היה, אז גם התגובה הייתה בהתאם, התוצאה הייתה בהתאם, ומאז ואילך ישנה תקופה שאנחנו חיים בממד הטבע. בממד הטבע הדברים הרבה יותר מסובכים, הרבה יותר מורכבים, ולא לחינם הרב אומר, לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תורה זהב שבפריחת ימי שלמה. שלמה המלך, שאם אפשר לומר, הוא השלב השלישי שבתקופה הטבעית, הוא בבחירתו החופשית, לא הוא, הממלכה, עם ישראל כציבור, עם ישראל ככלל, גילה בבחינה השנייה של ההופעה של האידאות דרך הטבע, גילה את האידאל הגדול. ולכן אותו הזמן שהיה קצר בכמות, היה ארוך באיכות, ועוד נתעכב קצת על הסוגיה הזאת. כלומר, לאן אנחנו חותרים? אנחנו חותרים להגיע להנהגת המדבר? לא. אנחנו חותרים להגיע להנהגה הארץ ישראלית. והנהגה הארץ ישראלית היא הנהגת הטבע, לא הנהגת הנס. ולכן כשאנחנו צריכים להופיע בטבע, מצד אחד זה גדול מאוד, זה עצום מאוד, כי יש לנו בחירה, יש לנו שותפות, מצד שני זה מסובך מאוד, וזה מסוכן מאוד, כעד אפשר לנתק בין האידאות, ולא לראות את התוצאה של הניתוק הזה, ולחשוב שאדרבה, דווקא הניתוק הזה הוא זה שיכול לגרום לנו להצליח באחת האידאות הלאומית. זאת הבעיה. בבקשה.
אתה אומר שהזמן
הזמן שהיה שנת ה-40 היא שנת מעבר. היא שנה כזאת שבה עם ישראל מתחיל להתרגל לחיות חיים של טבע. זה כמו ילד קטן. מההתחלה ההורים שלו מחזיקים אותו לידיים. אחר כך מוליכים אותו בשתי ידיים. אחרי זה מוליכים אותו ביד אחת. אחר כך הוא הולך לבד ונופל. אחר כך הוא מתחיל לרוץ וההורים שלו כבר לכו, לא מוצאים אותו. זה הסדר. בהתחלה הקדוש ברוך הוא החזיק אותנו לידיים. כתינוק על הכתפיים. לאט לאט הקדוש ברוך הוא שחרר. שחרר את החבל. לא שהוא לא נמצא. הוא נמצא, רק הוא מצפה שאנחנו נגלה שהוא נמצא. זה הסדר. כלומר, אני אגיד את זה אולי בצורה יותר ברורה. אין ספק שלפעמים אנחנו מרגישים, לא מבינים, מרגישים שאנחנו רוצים שהחיבור בין האידאות יהיה כמו בדור המדבר. כלומר, שיהיה ברור שאם עם ישראל לא מגלה את האידאה האלוקית בתוך האידאה הלאומית, התוצאות תהיינה ברורות, והמסקנות מהתוצאות גם אין תהיינה ברורות. והרבה פעמים כשהדברים נעלמים והדברים בהסתר, אז אנחנו מתוסכלים, כי אנחנו אומרים, לאן זה הולך? כמו שדימרנו אתמול בלילה, בעריכות, לסוגיה הזאת. אבל לא בשביל זה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדי שהאידאה האלוקית תופיע בתוך האידאה הלאומית במדרגה השנייה, בעירה הטבעית, בעירה הארץ ישראלית, לא בעירה הגלותית של המדבר. זה יסוד גדול. לכן, אמנם קמו לה, אחרי אשר נאספה ההערה העליונה של דור המדבר. למה ההערה העליונה של דור המדבר נאספה? למה כבר הוא צריך לאסוף אותה? כי בכל אומר לה, סיימת את תפקידך, עכשיו אנחנו עוברים למשחק האמיתי. עד עכשיו זה היה תנאי מעבדה. עכשיו נעבור באמת לעניינים. למה ההערה העליונה הייתה צריכה לאסף? אז דור המדבר הוא דור גדול מאוד. הוא דור דעה. אבל הוא דור של מדבר. הוא דור שבו הדיבור האלוקי ברור, הוא דור שבו ההערה העליונה מופיעה, דור שבו אם הבחירה האנושית מלמטה מנסה חס ושלום לסלק את ההערה העליונה, אז יש מיד תגובה. סתם ככה, תחשבו רגע, אני אומר ברמה הכי ילדותית של הדברים. בואו נחשוב ביחד רגע. עם ישראל נוסע במדבר 40 שנה. איך הוא יודע מתי לנסוע, מתי לעצור? בעננים. יש לו מדריך אלוקי צמוד. נפלא מאוד. הוא יודע מתי צריך לפעול, מתי צריך לא לפעול, מתי קום עשה, מתי שווה אל תעשה. כל כך פשוט. אבל בארץ ישראל אין לנו עננים. אנחנו צריכים לקבוע מתי. על ידי הבנה רוחנית, אמונית, ישראלית, בריאה, ישרה. זה הרבה יותר מורכב. לכן, נכון שההערה העליונה של דור המדבר היא הרבה יותר, נקרא לזה, בטוחה. נכון שהחיבור בין שתי האידאות, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית במדבר, היא הרבה יותר בטוחה. אבל לא בשביל האופי הזה של החיבור, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל האופי השני. האופי שבו ההערה העליונה מסתלקת, ואז ההערה צריכה להופיע מלמטה, בבחירה החופשית שלנו. אז בואו נקרא שוב. אמנם קמו לה אחרי אשר נאספה ההערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות, גואלים ומושיעים, אשר עזרו המעט, אשר עזרו העזר מעט, והסמכו בנפילתה. מה הפלא? דרך אגב, זה פלא פלאות, המילה פלאות פה. מה זה פלא? אז כולנו מכירים את הרמה, שהזכרנו אותה המון פעמים. חופה חול בשר ומפעיל לעשות. מה הפלא? הפלא זה כשקושר אומר הרמה, קושר דבר רוחני ודבר גשמי. זה הפלא. איך מציאות אינסופית יכולה להופיע בתוך מציאות סופית. זה פלא. הופך כל בשר ומפליא לעשות. התקופה שאחרי דור המדבר היא התקופה שמגלה את זה. דור הפלאות. הדור שמגלה את ההופעה של האידאה האלוקית בתוך המציאות המעשית החומרית הטבעית על פי בחירה חופשית. זה דור פלאות. דור השופטים. זה דור של פלאות. זה דור שאין לה אינסוף, מופיע בסוף. אם אני אגיד את זה אולי בצורה מצחיקה קצת. מתי עם ישראל כעם יכול לברך, הופך כל בשר ומפליא לעשות בהלכות ציבור בפעם הראשונה? כשסיימנו את תקופת המדבר ונכנסנו לארץ ישראל. אז התגלה הפלא הגדול של רופא כל בשר ומפליא לעשות, הפלא הגדול שקושר דבר רוחני ודבר גשמי. שהאינסוף הרוחני מתגלה בסוף הגשמי. שהאידאה האלוקית מופיעה בתוך האידאה הלאומית, מתוך הבחירה שלנו. לכן זה נקרא דור הפלאות. רק אחרי שנאספה ההערה העליונה של דור המדבר, אז קמו לה, קם לה דור הפלאות, גואלים ומושיעים. למרות שאפשר להסביר גם הפוך מה שאמרתי, שדור המדבר הוא דור הפלאות, הוא דור הנס. אבל אם נסביר שפלא, הכוונה, כושר דבר רוחני בגשמי, אז דור הפלאות זה הדור הבא אחריו. אמנם קמו לאחרי אשר נאספה הערה העליונה של דור המדבר, שהוא דור הפלאות, או לפי הסבר שאני הצעתי כרגע, קם אחרי דור המדבר, דור פלאות במובן שכושר דבר רוחני בגשמי, יש שניהם נכונים, גואלים ומושיעים. אשר עזרו העזר מעט, וסמיכו בנפילתה. עם ישראל חוטא, מגיע הצורר. בא השופט, יוצא למלחמה, חוזרים בתשובה, ותשקוט הארץ 20 שנה, 40 שנה, 80 שנה. סומך קצת, ועוד פעם, מתחילה ההיסטוריה לחזור על עצמה. ולפעמים הופיעו גיבורי אל, אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה, והקשרו עוד בצרור חייה במרום האורה של הרעיון האלוקי. כמעט הקמה איתנה, כמעט הקמה יציבה, כמעט הקמה קבועה. עד שהגענו זה ימי שלמה, זה ימי שאול, ימי שלמה, אולי תרום ימי שאול אפילו, וימי שאול ודוד, עד שהגענו לימי שלמה המלך. לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה בבניין הבית הראשון, שתכף נראה מה היה, מה הייתה התכונה, אם אפשר לומר, של הדור הזה של בניין בית המקדש הראשון, דור שלמה. אבל קודם כל הנקודה הזאת צריכה להיות ברורה. לא באנו לארץ ישראל, לא נברנו קיים ולא באנו לארץ ישראל כדי לגלות את החיבור בין האידאות בממד ההערה העליונה מלמעלה ללמטה, אלא בממד הבכירי שלנו שמגלה את ההערה העליונה הזאת בסגולתה. בבקשה.
אבל באמת העונש של חיית המרגלים הוא במדבר, הוא במציאות...
נכון, בארץ ישראל לא יונש כזה. בארץ ישראל יכולים להיות הרבה מרגלים, אבל הם לא הספיגו עונש, כמו שספגו המרגלים וכל הדור ההוא.
הציפייה שהם מגלו...
אני רוצה לחדד רק את המשפט שאמרתי. בארץ ישראל יש הרבה מרגליות. יש הרבה מרגלים. אבל המרגלים הם לא רק שהם לא יהיו אלה שיובילו את הדור הבא, אלא הם אלו שימשיכו להוביל את הדור הבא. אתה צריך תרגום למשפט הזה? זה ברור מה הכוונה. כלומר, לא מצאנו שהמרגלים המודרניים, לצערנו הרב, בחברה הישראלית, לא ממשיכים להניג את החברה הישראלית. לפי מה שצריך במדבר, יש מי שמואז בארץ חמדה? כל מי שמואז בארץ חמדה. על המקום, החלפת הנהגה. לא ראינו את זה. לא רואים את זה. דרך אגב, גם לא נראה את זה בדרך נס. נראה את זה בדרך הטבע, בזאת השם. ולא בדרך הנס.
שאלה אם אפשר להבין במדבר מה זה ארץ ישראל. כמו בגלות להבין מה זה ארץ
ישראל. אני לא מבין את המשפט הזה. האם אפשר להבין במדבר מה זאת ארץ ישראל?
אפשר לחבר במדבר.
אז בשביל זה צריך שלב מעבר, שלב ביניים. כל תקופת מעבר היא מחברת בין תקופות, נכון? כל אמצע, התכונה של אמצע שהוא כולל שני צדדים. אז כל תקופת מעבר מחבר שתי תקופות. אחרי שנת ה-40 הייתה צריכה להיות שנת מעבר בין נס לטבע. זה שלב המעבר. יש הרבה מה לדבר על זה, דרך אגב, זה קשור לפרשת השבוע. ועסקנו בזה בזמן תחרות, אני לא רוצה לחזור, אבל זה בדיוק חטא ממריבה שגרם למשה ואהרון לא להיכנס לארץ ישראל. זה החטא הזה, משה ואהרון למדרגתם לא הבינו את המעבר בין נס לטבע. אבל נעזוב את זה כרגע. אבל הנקודה הזאת היא נקודה חשובה. שתי האידאות האלוקית והלאומית, באופן סגולי, הן קיימות תמיד. כמו שהרב לימד אותנו בפסקה הקודמת. שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוקית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. כמעט. אבל רק כמעט. אז האם יש קשר בין האידאות? קשר קבוע מוחלט? קבוע. ואיך זה מופיע בהיסטוריה? שתי תקופות. הייתה תקופה שזה הופיע בדרך הנס, הייתה תקופה שזה הופיע, ויש תקופה שזה מופיע בדרך הטבע. אנחנו היום אנשים כאלה שמחפשים ניסים. זה לא השקפת התורה. השקפת התורה זה לא לחפש את הנס. אני אגיד אולי יותר מזה, אני לא רוצה להתפזר, אבל משפט אחד בעקבות השאלה, חשוב שיאמר אולי בהקשר הזה. הגמרא מספרת על אדם אחד, שלא עלינו מתה אשתו, והניחה לו בן לינק. לא עלינו, אישה. מתה, והשאירה תינוק יונק. נו, מה עושים עכשיו עם תינוק יונק שאין מי שיניק אותו? מה היינו עושים? לוקחים אותו למניקה, ומניקה עולה כסף. או מעבירים אותו למטרנה. גם מטרנה עולה כסף. עולה כסף. מה מספר את הגמרא, מה קרה? נעשה לו נס, נעשו לו שני דדים כדדי אישה, והעניק את בנו. נו, עכשיו איך מתייחסים לסיטואציה כזאת? אמר רב יוסף, מה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה, שנשתנו סדרי בראשית בשבילו? אמר לו אביי, מה גרוע האדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו, שנעשה לו נס כזה? אז פשט א', קודם כל למדנו שתמיד היו שתי גישות בעם ישראל איך להתייחס אל הנס. הייתה את הגישה, סליחה שאני מקטלג, הנקראת יותר חרדית, שמחפשת את הנסיות הזאת, שהמשיח יבוא ויגל אותנו, ויש כל מיני ניסים, ולפעמים בכל מיני ערוצי רדיו כאלה, אנשים מאוד מתפעלים מכל מיני ניסים שקרו. לפני זה כמה שנים היה איזה דג באמריקה שדיבר. דג דיבר. ערוצי הקודש, שבועות ארוכים, עסקו בדג שדיבר. טוב. אז תמיד הייתה גישה, בעם ישראל, מבחינת רב יוסף, דרך אגב, זה מפתיע מאוד שזה רב יוסף, כי זה לא מתאים בכלל עם הגישה של רב יוסף. רב יוסף, הגישה שלו היא הפוכה לגמרי, ותכף נעמוד על זה. אז תמיד הייתה גישה בעם ישראל, מה גדול אדם זה? תראה איזה נס נעשה לו. אנחנו עם שמחפש ניסים כל הזמן. ניסים היום במושגים אפילו הפשוטים. סליחה שאני יורד, כן, אבל ניסים. כמאות, גימטריות, פרפראות, כל המזוזות, כתובות, כל זה נקרא נס מבחינתנו. זה שיטה אחת. והייתה שיטה שאומרת הפוך. אמר לה, אביי, הפוך, מה גרוע האדם זה? אותו האדם מאלץ את הקדוש ברוך הוא לא לפעול בדרך שהוא קבע שהוא יפעל, דרך הטבע, מאלץ אותו לפעול דרך הנס? הוא צריך לעצמך לדדי אישה כדי להניק את בנו? לך תעבוד! תפרנס את עצמך ותניק את בנך! אז אם כן, פשט א', תמיד הייתה מחלוקת בעם ישראל, זה לא חידוש של הדור הזה והדורות האלה, תמיד הייתה מחלוקת איך להתייחס אל הנס ולטבע. מה גדול אדם זה, מה גרוע אדם זה. טוב, מסביר הרב בן היה לו. לפי שניהן זה מה גרוע אדם זה. גם לפי רב יוסף, לא יכול להיות שרב יוסף יגיד מה גדול אדם זה, זה לא מסתדר עם ההשקפה של רב יוסף. רב יוסף שאמר שהוא מוכן לשבת בתקופה שלנו בצל של הגללים של החמור של המשיח, כי שם הוא רואה את קצה אור המשיח. לא מתאים שרב יוסף יגיד מה גדול אדם זה. רב יוסף זה אדם כזה שחי בעומק הטבע ובעומק החושך שבטבע ובעומק החושך של החושך של הטבע רואה את האור. אז יכול להיות שרב יוסף יגיד מה גדול אדם זה. זה לא מתאים לרב יוסף. אומר הרב, אז למה רב יוסף מה גדול אדם זה? אומר הרב עמוק מאוד. מצד האמת, לחפש את החיים על פי הנס, זה קלקול גדול, זה גריעות הגדולה, אם אפשר לומר, קבע שהוא תגלה בדרך הטבע במציאות שלנו אחרי דור המדבר. אז מצד מה זה גדול? עכשיו החשבון, אומר הרב, זה גדול מצד שההמון, הציבור ההמוני, סליחה על ההתבטאות הזאת, ההמון מתרשם מניסים. סליחה שאני אומר את זה ככה, כשאני מדבר או כשאתם מדברים, זה לא דג שמדבר. מה אנחנו? מה מדבר לבין דגים? אז אצלנו זה טבעי שנדבר. אבל מי שם את הטבע הזה בנו? זה לא נס שפתאום איזה מין בשר מדבר? גוש בשר מדבר? ואומר דברי חוכמה? מה אנחנו מתפעלים מזה שדג מדבר? זה שאני מדבר, זה חידוש הרבה יותר גדול. זה שבשר ודם מדבר, זה חידוש. חידוש שדג מדבר? אלא מה? תגידו, פלוני דיבר. זה לא יהיה בחדשות. כי התרגלנו, זה טבע. אבל תגידו, דג מדבר. דג מדבר? יש סיבה לחזור בתשובה. ובפרט אם הוא אמר שהמשיח בדרך. כדאי לחזור בתשובה. כי דג דיבר, דג אמר. אבל כשהחפץ חיים אמר את זה, זה פחות מדג. תבין איזה אבסורד אנחנו חיים. אני שמח שאתם פותחים עליי את העיניים האלה ככה. מראה שהדברים נקלטים. זה לא חידוש, זה הפשט. זה חידוש שנהפך לחידוש. זה החמור כאן. שמה שאנחנו רואים כאן זה חידוש. זה חידוש שהפשט הפך להיות דבר מחודש. זאת השקפת היהדות, זאת השקפת התורה. איפה שמענו שהשקפת התורה היא השקפה שמחפשת ניסים? אני רוצה להגיד דבר חריף עכשיו. יש הרבה מקורות שאפשר להוכיח את מה שאמרנו כאן. אחד המקורות שהזכרנו אותו פה כמה פעמים בשנים האחרונות, שאני לא מכיר מקור יותר חריף מהמקור הזה, יותר חד משמעי וברור כל כך מהמקור הזה. הגמרא מספרת, הגמרא בירושלמי, אם אני לא טועה, מסכת שקלים. אומרת שם הגמרא, כידוע וכמפורסם, 10 ניסים נעשו במקדש. אחד הניסים שנעשו במקדש, שבשר הקודש לא ישריח. ועוד נס אחד שנעשה במקדש, שלחם הפנים היה יוצא, אחרי שעברו החם כביום ילקחו. שני ניסים, אין ממד של זמן במקדש. הבשר לא ישריח, ולחם הפנים לא יתאפש. אומרת הגמרא, רגע. אומרת המשנה, בירושלים. אחד הניסים שנעשו במקדש הם הניסים האלה. מספרת שם הגמרא שהשולחנות שעליהם היו שמים את הבשר אחרי שחיטתו היו שולחנות של שיש ולא שולחנות של עץ. אומרת הגמרא, למה? כי שולחנות של עץ אלה שולחנות, העץ הוא חומר מחמם והחום יאפש את הלחם. מה שאין כן שיש, אז לא היה מקרר. שיש זה חומר קר, מקרר. אז הקור של השיש ישמור באופן יחסי שהבשר לא יתקלקל. שואלת הגמרא, עושה עם האצבע, אתה שומע כבודו בסוף, זה חידוש, נכון? שואלת הגמרא, רגע. אם אחד מעשרה ניסים שנעשו במקדש, זה שהבשר לא יתאפש. אז עד רבה, תשים את הבשר בעל שולחנות של עץ, שדרך הטבע שיתאפש יותר מהר, והנס יהיה יותר גדול. כי הרי זה אחד הדוגמאות לנס, לא? זה אחד הסימנים, זה אחד הניסים. אך אחד הניסים שנעשו במקדש כדי שיהיו ניסים. זה המקרה הזה. אז בוא נשתמש בנס. עונה הגמרא, לא סומכים, אין סומכים על הנס. רגע, גלבלתי לגמרי. במה שהוא בא לגלות על הנס, במקדש שהוא מקום הנס, לא סומכים על הנס? לא סומכים על הנס. מדהים, לא? ירושלמי. בבבלי כמובן זה לא יהיה כתוב, בירושלמי זה כתוב. אז זה לא חידוש, זה הפשט. בבית המקדש, השולחנות שהיו מניחים עליהם את הבשר, היו שולחנות של שיש. כדי שהבשר לא יתקלקל, ולא נצטרך לאלץ את הקדוש ברוך הוא לעשות נס, בדבר שהוא נס. בקיצור, צריך ללמד בניסים. אפילו בדבר שהוא הכרחי שיהיה בו נס, כדי שיהיה סימן לדורות, הדבר הזה צריך למעט בניסים. אז לא סומכים על הנס. אז לרצות שיהיה, כשאנחנו נהיה, שהקדוש ברוך הוא יופיע כאידאה האלוקית בתוך אידאה לאומית כצורת הנס? מה פתאום? כצורת הטבע? לא כצורת הנס. בסדר? בבקשה.
אולי אפשר לשאול באיזה דרך, מה ההבדל בין השפעה תמימה מלמטה למעלה, לבין השפעה לא תמימה?
מה אתה מתכוון במילה תמימה?
תפילה על בקשה לנס. תפילה היא דבר...
תפילה זה שהקדוש ברוך הוא יפעל בטבע.
חיובי, ובקשת נס היא לא חיובי.
יש כוח על השאלה. יש ספר שנקרא בית אלוקים. אחד מגולי עולם, המבי. כתב ספר נקרא בית אלוקים. טוב, יש אותו בספרייה. ספר לא כאן. אחד הפרקים, הוא שם מגדיר את המושג שנקרא תפילה. מה זו תפילה? שמיעו הגדרה. עסקנו בזה שנה שלמה, אני חושב, שנה שלמה למדנו רק את המשפט הזה כמדומני. או כמעט את המשפט הזה. הגדרה למושג תפילה. בקשת האדם מהאל, דבר צורך שאינו ברשותו. סוף ציטוט. כל מילה כאן צריכה לימוד ארוך. מה זה בקשה? מי זה האדם, מה זה האל, מה זה דבר צורך, גם מעניין את דבר צורך. אבל ענייננו, שאינו ברשותו. מה מותר לי להתפלל ואני צריך להתפלל? רק על מה שהוא לא ברשותי, שהוא לא בתחום האחריות שלי, שהוא לא בתחום הפעילות הטבעית הבכירית שלי. אבל מה שהוא בתחומי, מה שהוא בתחומי, אסור לי להתפלל עליו.
למה?
מי שאלה? בקשת האדם מהאל, רק דבר צורך, עכשיו להגיד את המושג צורך, שאינו ברשותו, כי מה שברשותי, מה אני מתפלל? אני יכול להתפלל וחייב להתפלל, שתהיה ברכה, שתהיה סעדה דשמיא, אבל לא להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה במקומי. להתפלל שיעשה במקומי, ודאי שלא. להתפלל שתהיה סעדה דשמיא וברכה בדבר, זה כן.
ואם זה לא תלוי בי, תלוי רק בו. אם יש לי חולה, חולה אנוש, שאני, אין לי מה לעשות
חוץ להתפלל. אתה יכול להתפלל על חולה גם לא אנוש, רק אחרי שאתה עשית את מה שאתה מסוגל לעשות במד הטבעי. אבל אם אתה, יש לך חולה בבית, ואתה לא לוקח אותו לרופא הכי טוב שהיית יכול להגיע אליו, ואתה שבת ומתפלל, התפילה שלך על בלנד, מה שנקרא, לא מתקבלת. חבל הזמן. אתה צריך את ג'ולי, חבל הזמן. לא, זה צריך להיות ברור הדבר. התפילה תתקבל רק אם אדם עשה את מה שברשותו. זה מספיק, תודה. אם אדם עשה מה שלא ברשותו, התפילה לא תתקבל. עכשיו צריך להגדיר מה ברשותי, מה לא, איפה גבול הגזרה עובר. אני רואה שאתם ממש מופתעים לפי המבטים האלה. מה? איפה עובר מה? עכשיו אדם צריך לבדוק מה ברשותו ומה לא. אדם יושב בתנש במכון מאיר, בואי קלה, בואי קלה. יושב עד מחרתיים, בואי קלה, בואי קלה. לא תבוא קלה. מה אתה מחכה שתרד מהשמיים? תתחיל לעבוד. מה?
אתה אומר, השתדלות אישית?
השתדלות טבעית בגבולות הגזרה הנקראים טבעית. אדם לא יכול להתפלל. אדם יושב בבית, שיהיה לי פרנסה. מה אתה עושה בשביל זה? כלום. תתפלל. תמשיך להתפלל, אתה מבזבז את הזמן שלך. לך תעבוד, הקרב הוא לא ימצא, לא, 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 לא ייתן לך את מה שאתה מבקש. לכן אדם מחויב להתפלל. נגיד את זה ככה. לכן לאדם מותר להתפלל, והוא מחויב להתפלל רק אחרי שהוא עשה את מה שברשותו. את מה שבתחום אחריותו. ברגע שהוא מיצא את מה שבתחום אחריותו, עכשיו יתפלל שהקרב הוא ימשיך את זה, ויוסיף על זה, ויתן סייעתא דשמיא וברכה והצלחה.
מוכר להשתדל או להתאמץ גם?
לא הבנתי.
הוא מחויב רק להשתדל או גם להתאמץ?
לא מבין את הקושייה.
זה מראה שאתה...
מה זה יותר מדי?
שהאמונה שלך...
עכשיו אמרתי, צריך לבדוק עכשיו גבולות גזרה של אמונה וביטחון. צריך להשתדל ולהתאמץ משהו בגבול גזרה של אמונה וביטחון. אנחנו נכנסים כאן לסוגיה עצומה. חז"ל אומרים במשפט אחד, אני אומר, שבכל נושא יש את גבול הגזרה שלו מה שראוי להתאמץ. שבכל נושא גבול, יש את הגבול גזרה שלו, מה שראוי להתאמץ. למשל, האם יוסף נהג כשורה כשהוא פנה לשר המשקים ואמר לו, תזכור אותי. חז"ל אומרים שלא, שבגדי נשאר עוד שנתיים בכלא. ולא זכר שר המשקים את יוסף, ויש ככה. והם יקד שנתיים ממני. אומר החזון איש בספר אמונה וביטחון, ויש גם דעות אחרות, אבל אני בכוונה מזכיר את החזון איש. אומר החזון איש, רגע, מה הבעיה עם יוסף הצדיק? אני צריך לעשות השתדלות, לא? אומר החזון איש כלל. אי אפשר לסמוך על מצרים. כשאתה פונה למצרי, זה כמו לדבר לקיר. אבל אם היה שם מישהו אחר שאפשר לסמוך עליו, יוסף היה עשה מה שצריך, הפוך, אם הוא לא היה פונה, הייתה בעיה. אז הטעות של יוסף הייתה לא שהוא עשה השתדלות, שהוא עשה השתדלות לכיוון הלא נכון. החזון איש. החזון איש, לא הרב קוק, החזון איש.
זה לא
תורך במדרגה
של האדם?
או, זה רבנו בכי. רבנו בכי כותב שההשתדלות היא מתפילה במדרגה, הוא מביא 9 מדרגות, על סוגיית יוסף. 9 מדרגות, אם אינני טועה, על מדרגת השתדלות וביטחון. כן, בבקשה.
השתדלות אישית בגבולות הטבעיים.
לא שומעים.
השתדלות אישית בגבולות הטבעיים, קודמים לתפילה באיזה נושאים?
בכל נושא.
יש על זה שהוא לא קשור?
בכל נושא. כל מה שיש, השתדלות טבעית. סליחה שאני הולך להגיד דבר קשה. מאוד, לא קל לי להגיד אותו. אנחנו מתפללים שהחייל החטוף יחזור בשלום. אנחנו מתפללים שעם ישראל יתעשת מכל מה שקורה, בפרט הנהגתו. אבל אם לא תהיה כאן אחריות והחלטה מעשית מה צריך לעשות, אנחנו יכולים להתפלל עד מחרתיים. כמובן, כל מה שתלוי בנו נעשה. קודם אנחנו מצפה שאנחנו נתפלל, אנחנו לא שר ביטחון ולא ראש ממשלה כדי להחליט מה עושים. ברור שהתפילות שלנו עוזרות. אבל ברור שיש כאן שקלול כולל. יש השתדלות טבעית שצריכה לעשות. עכשיו יש מחלוקות, מה ההשתדלות הטבעית? אנחנו לא יכולים להיות חלק מההשתדלות הטבעית הזאת כרגע, נכון. אז אנחנו מחויבים להתפלל, כי זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אבל בחשבון היותר כולל, החברה הישראלית, הנהגתו, צריכה לעשות השתדלות. ואם יש רפיון בהשתדלות, אז יש בעיה. זה לא חידוש מה, מה שאמר המבית. בקשת האדם מעל דבר צורך שאינו ברשותו. אדם בא למכון מאיר, מתפלל להשם שהקדוש ברוך הוא יפתח לו צינורות השפע וצינורות החוכמה וצינורות הלב וצינורות קיום מצוות
להתפלל כל היום שבוח יפתח לו צינורות. ומה אתה עשית בשביל מדינה? מה אתה עושה בשביל זה? מתפלל שבוח יזרים לי אנרגיות. מה זה הדבר הזה? מה אתה עשית בשביל זה? אתה מצת? קמת הבוקר בזמן? באת לבית מדרש? התמדת? למדת? השקעת? העמקת? הנה. אנחנו מתפלים שיהיה קר. אם לא יתקעו מישהו, יפתח למה, ידליק למזגן, יתפלל מחרתיים, יהיה פה חם. כל כך פשוט, דברים פשוטים. יישר כוח. בסדר, רבותיי, השקט הזה הוא מוביל קצת. אם מפריע לכם משהו, תגידו. אם מקבלים, אז בסדר, אפשר להמשיך הלאה. מה? מה כבד? זה קשה, זה לא כבד. זה קל להבין, זה קשה להפין. התרגלנו שאפשר להתפלל על הכל. גם אם אני לא מתאמץ ולא עושה, אפשר להתפלל על הכל. זה טוב. אפשר להתפלל רק אחרי מה שאני עושה. הרב,
זה
כל אחד לפי גבולות הגזרה של המעשה שלו, תלוי במה. אדם לא יכול לבקש ברכנו אם הוא לא הלך לחפש עבודה. אז מה אתה מבקש לפרנסה? מה זה בדיוק? סליחה, סליחה, מה זה בדיוק? לא, אני רוצה להתמקד בנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא משמעותית. האדם יש לו בעיה כלכלית. צריך לפרנס את עצמו בכבוד. תעשה את כל המאמצים למצוא עבודה. אם עשה את כל המאמצים והתפלל, נצביע. אני מקווה שברוך הוא ישמע את תפילתו בקרוב מאוד. אבל אם הוא לא עשה מאמצים, יושב בבית, מחכה שיפול מהשמיים. אומר תהילים. מה אתה אומר תהילים? לך לחברת כוח אדם, תחפש עבודה. בבקשה, דוגמה אחרת. אז כל אחד עושה מה שביכולתו. לכן אמרתי גם מקודם בדוגמה הכלל ישראלית שאנחנו נמצאים בה כרגע. כל מה שקשור לממדים הכלל ישראל, השיב השופטנו כבראשונה. אני לא אחראי למינוי השופטים, השופטים בבית המשפט העליון. נכון, אז פה אני יכול רק להתפלל. יש יכול לעשות, לא יכול יותר. יש תחומים שבהם... יש, עוד פעם, מה ההגדרה של המעביד? שאינו ברשותו, לא כל דבר הוא ברשותי, לא כל דבר הוא ברשות שלי, באחריות שלי, בתחום, בגבול הגזרה שלי. יש דברים שהם לא ברשותנו. משהו ברשות שלי, אני מחויב להתפלל עליו. משהו לא ברשות שלי, אני גם יכול להתפלל עליו. משהו ברשות שלי ולא פעלתי כדי שהוא יהיה, כדי שהתפילה תפעל מתוך הרשות שלי, על גבי הרשות שלי, אסור לי להתפלל. בבקשה.
הרב, יש תפילות כמו תפילת הדרך, או תפילת הדרך, אני לא
אחפש
את עבודה, לפני שאני יוצא לחפש עבודה, לפני שאני יוצא לדרך, אני מתפלל לפני שאצליח. זאת אומרת, לפני השתדלות...
תפילת הדרך אתה מתפלל כשאתה כבר נוהג באוטו.
לא, נגיד אני רוצה למצוא עבודה ואני מתפלל לפני זה, הלוואי עכשיו שאני אלך בהשתדלות ש...
מצוין. טוב מאוד, מה הבעיה? מצוין. תתאר לעצמך, אדם מתפלל תפילת הדרך, בואו ניקח דוגמה קיצונית. אדם מתפלל תפילת הדרך שיעבור את הנסיעה בשלום. והוא מתפרע על ההגה. אבל אמרתי תפילת הדרך, ריבונו של עולם. שוכב בחדר מיון, אחרי חודש מתעורר. מוצא את עצמו חס ושלום במצב כזה, מצב אחר. ריבונו של עולם, התפילה לא עזרה. לא קשבת מה זה לא עזרה. התפילה הייתה עוזרת, אם היית מתנהג כשורה. נשתדל, כל פה השגחה פרטית, אנחנו לא נפחנו למנהל את החשבונות של ריבונו של עולם. התפילה לא תעזור אם אנחנו לא נשתדל, ברשות שלנו לא ניקח אחריות על הרשות שלנו. אז התפילה לא תעזור, אסור להתפלל על זה. זה שאנחנו פונים כל הזמן אל השמיים ושוכחים מה תפקידנו פה בארץ, זה קלקול גדול. גם ברמת היחיד וגם ברמת הציבור. בקשת האדם מהאל דבר צורך שאינו ברשותו. סימן קריאה. שלושה סימני קריאה. זהו. דרך אגב, לא נגענו פה בסוגיה עצומה. מה נקרא דבר צורך? כי המסקנה של המשפט הזה שאסור להתפלל, אסור לי להתפלל על דבר שהוא לא צורך. או, נכנסנו פה לסוגיה עצומה. מה נקרא הצורך שלי? מה הוא מעבר לצורכים שלי? מה הגבול בין הכרח לבין מותרות? איפה הגבול עובר? כלומר, אסור לאדם להתפלל על דברים שלא צריך אותם. סוגיה שלמה הסוגיה הזאת.
מי קובע מה לא צריך ומה לא?
סוגיה שלמה. אתה שואל טוב?
ברגע.
אפשר כוח?
רגל אחת.
אין רגל אחת בסך. זאת סוגיה שאי אפשר ללמוד על רגל אחת. בבקשה.
למה בתקופת השופטים לא...
אבל עשו מעשה. עשו מעשה, גם תקופות השופטים היו זמנים כאלה, נגיד ממלחמת גדעון. יש נס בתוך הטבע, לא אמרנו שלא. אבל גם זה, צריך איזושהי השתדלות. לפחות 300 חיילים תיקח איתך, אל תיקח איתך. 1,000, 30,000, 300, משהו. סוגיית שמשון זה סוגיית צדופן. שמשון זה סוגיה בפני עצמה. דרך אגב, אסור לשכוח, רק בשנייה, סליחה, אסור לשכוח למשל במלחמת המלק. אם אפשר לומר, היסוד לכל המלחמות שלנו זה מלחמת המלק. במלחמת המלק מצאנו שהיו שתי תגובות. הייתה את התגובה המדברית של משה רבנו מרים את הידיים כלפי מעלה ומתפלל, והייתה את התגובה הארץ ישראלית של יהושע בן נון, והחלוש יהושע. מה אנחנו למדנו? שמי מנצח במלחמה וכי ידיו של משה עושות מלחמה? אלא בזמן שישראל משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, משנה מפורשת, נכון? אבל בזמן שישראל משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, ושיעבוד הלב לאביהם שבשמיים מתגלה דרך זה של ויחלוש יהושע את העמק, אז ידיו של משה, דרך כוונת הלב והידיים שיוצאות למלחמה, אז בחשבון הזה, בשילוב הזה, אז ננצח. המפגש שלנו עם המלאק, ההנהגה של משה, ההנהגה המדברית של משה שנשאר במדבר ונכנס לארץ ישראל, והנהגה הארץ ישראל של יהושע שיצא להילחם, זה המתכון להצלחה, צד האמת. אלא במדבר, רוב שנות המדבר, בעיקר ההנהגה המדברית של משה. ארץ ישראל, הנהגתו של יהושע. אבל מצד האמת זה תמיד ככה. ואמרת כוחי בעצם ידי עשה את החיל הזה, וזכרת כי השם אתן לך כוח לעשות חיל. לפי הר"ן בדרשותיו, אדם מצווה לומר, ואמרת כוחי בעצם ידי. אדם מצווה לומר כוחי בעצם ידי. אבל, זה לא רק אדם, צבא, מדינה. הרב סיוד על פי הר"ן הזה, אמר שצריך לעשות מצעדים צבאיים, בימי עצמאות. ואמרת כוחי בעצם ידי עשה את החיל הזה. אבל, וזכרת שמי שנתן לך את הכוח זה ריבון השואל. ידיו של משה, ליבם של ישראל, ועכשיו היחלו של יהושע. זה הסדר. בבקשה. לב מנהיגים לא בידי השם, הכל בידי השם. אבל גם בידינו, בחירה חופשית. אנחנו מתפללים על עצמנו שנעשה מה שצריך, מתפללים על המנהיגים שהקב"ה ייתן בליבם חוכמה ויעשו מה שצריך. אנחנו לא יכולים להיות המנהיגים. מישהו כאן רצה לשאול שאלה, רצית להעיר משהו? רק זה רצית להעיר. בבקשה.
אפשר להתפלל על זה שהשם
ייתן
לנו את הכוח
להתפלל בהשתדלות אישית? מתחכם עכשיו. לאן מובילה ההתחכמות הזאת? בוא עכשיו נחשוב כאנשים מבוגרים. אנחנו צריכים להתפלל שכל מה שאנחנו עושים תהיה סייעתא דשמיא. אבל באותו משפט נגיד שעם כל מה שתהיה סייעתא דשמיא אנחנו צריכים לעשות. שעם כל הסייעתא דשמיא שתהיה אנחנו צריכים לעשות. בסדר? מקווה שהתחמקתי ממך באלגנטיות, כן? שאלה טובה, כי בארץ ישראל יש סכנה. ואמרת כוחי בעצם ידי ושכחת שהשם נותן לך כוח לעשות חיל. דרך אגב, סתם דבר ששוכחים אותו. עם ישראל אכל במדבר מן. מתי עם ישראל הפסיק לאכול את המן? 5 ימים אחרי שהיינו בארץ ישראל. ביוד בניסן עברנו את הירדן, בתדווה ומנני טועה, וישבות המן עם אחות הפסח, ואכלו מעבור הארץ, מעבור הארץ. 5 ימים בארץ ישראל אכלנו מן, אכלנו לחם מדבר. מן הוא לחם מלאכים, אומר הרמב"ן. למה? כי כשנכנסים לארץ ישראל יש סכנה שנשכח מתוך כוחי ועוצם ידי, אנחנו מגלים את התבואה, אנחנו חורשים, אנחנו זורים, אנחנו קוצרים, אנחנו עובדים. זכותי. 5 ימים ראשונים בארץ ישראל, אוכלים. כדי שנבין שגם אחרי שיגמר המן, ואז אנחנו פועלים בידיים שלנו, זה ברכה מאת השם. לכן בדיוק, אותו דבר. כדי להבין את מלחמת העי, צריך להתחיל במלחמת יריחו. כי מלחמת העי יכולה להשכיח את כל מה שבמדבר. אז תמיד תקופת מעבר היא חשובה כדי לחבר בין התקופות, בין שני הצדדים. טוב, אז מה למדנו היום? שאלה אחרונה, בבקשה.
יש מצוות שמחבילות לסמוך
על הנס, לשנת שמיטה. זה לא
לסמוך
על הנס? זה לסמוך, הקדוש ברוך הוא נותן ברכה. אני עובד הפוך, התורה אומרת הפוך. שאם אתה עובד בששת השנים האלה, אתה מקבל ברכה לשלוש שנים. לא אמרו לך, אל תעבוד בכלל.
לא, אבל
אבל תהיה לך ברכה בשישית, בשישית עבדת. אבל בשישית עבדת. בשישית עבדת. הפוך, התורה אומרת שהברכה היא מתוך העבודה בשישית. הברכה היא לא מתוך השביתה. השביתה של השביעית תיתן ברכה בשישית. השישית תהיה מבורכת יותר. אבל בשישית עבדת. הייתי אומר ככה בצורה אחרת. השביעית היא לא בפני עצמה. השביעית היא השביעית לשש הראשונות. אז מתוך העבודה בשש הראשונות והשביתה בשביעית תהיה ברכה. בשמינית וכו'. זה הסדר, ברור. טוב רבותיי, צריך לחשוב על הדברים. אז למדנו היום רק את שתי התקופות המרכזיות בין דור המדבר לדורות שאחר כך. בפעם הבאה אנחנו נתעכב על ימי שלמה. בעזרת השם, מה היה בימי שלמה? שכאן הרב מתאר את התקופה הזאת כתקופה האידיאלית, עד בעזרת השם הגאולה השלמה.